שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 943, מאמר מהו כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים בעבודה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kabsi.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשענה במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 943, מאמר מהו כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים בעבודה. הנה כתוב, ושמרתם ועשיתם, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. ויש להבין, הלא אין אנחנו רואים שאומות העולם יאמרו על ישראל, עם חכם ונבון. ועוד, שמשמע מהכתוב, שדווקא מושמרתם ועשיתם, יראו עיני העמים בעם ישראל את חוכמתכם ובינתכם. הלא גם בעם ישראל אנו רואים שהחילונים מבזים את הדתיים, בזה שהדתיים מקיימים את התורה ומצוות. ואיך נאמר שאומות העולם יכבדו את עם ישראל בעבור שהם מקיימים ושמרתם ועשיתם. ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבדרך העבודה האדם בעצמו הוא עולם קטן.
זאת אומרת, אסור לנו לקרוא ולהבין, כמו שכתוב, במילים הפשוטות, שזה מדובר על ישראל והעמים ואומות העולם, אלא אין בכלל מושג הזה. כל התורה היא נכתבת רק לפנימיות האדם לצורך התיקון שלו. ולכן להשתמש בה כדי להסביר כלפי ישראל והעמים, כמו שאנחנו ככה רואים במציאות על פני כדור הארץ, זה לא נכון.
האדם בעצמו הוא עולם קטן שכלול מכל העמים שבעולם, והיות שכל עם ועם יש לו תאווה מיוחדת בפני עצמו, כידוע שיש זין מידות דקדושה וכנגדן יש זין מידות דתומה, וכל מידה כלולה מעשר. הרי יש באופן כללי 70 אומות, ויש בחינת ישראל, ועין אומות רוצים לשלוט על בחינת ישראל, כי ישראל רוצה שיהיו כל המעשים שלהם לשם שמיים, כי ישר כל מורה שכל מעשיו יהיו לכל. והאומות העולם שבאדם הם רוצים דווקא שכל מה שהם עושים יהיה רק לתועלת עצמם. ואת היצר הרע אנו מכנים בשם אומות העולם, ואת היצר טוב אנו מכנים בשם ישראל. וסדר העבודה הוא שבזמן שהאדם רוצה לעבוד רק לשם שמיים, אז בא היצר הרע שהם בחינת אומות העולם, ומתנגדים בכל תוקף. וכל אחד נותן להבין לאדם שילך בדרגתו, לפי שורש התאוות שיש לכל אומה ואומה. ונותנים להבין לאדם בטענות צודקות ובשכל ודעת שהצדק איתם. וכל פעם שהם רואים שאין האדם רוצה לשמוע בקולם, הם באים בטענות יותר חזקות ובראיות יותר ברורות שהצדק איתם, והם בטוחים שלפי השכל והדעת, מה שהם נותנים להבין לאדם, בטח לא יהיה לאדם מה להשיב להם. לכן הם בטוחים שהם הכי חכמים בעולם, כי הם מבינים לפי השכל והדעת שלהם, שהשכל של אדם, מה שהוא יכול להשיב להם, יכול לתת תשובות טיפשיות, שהתשובות יתבטלו נגד השכל והדעת שלהם. וממילא, האדם יהיה מוכרח ללכת בדרך האומות העולם, ויעבוד את העבודה זרה, היינו עבודה שזרה לנו, להקדושה. כי הקדושה נקרא, שעובדים לתועלת הבורא, והם רוצים שיעבדו לתועלת עצמם. וכל הבטיחות שלהם הוא בזה שהם חכמים שמדברים בשכל. ובאמת, איך האדם כן זוכה לנצח את הרע שלו, אף על פי שהרע שלו מדבר בשכל וחוכמה ודעת, שהם יודעים בעצמם שהם הכי פיקחים שבעולם, וכל כך הם בטוחים בטענותיהם, שבטח האדם יישאר אצלם תחת שליטתם לעולמים. צריכים לדעת שהכוח של קדושה הוא אמונה למעלה מהדעת. כלומר, בזמן שהם באים עם טענותיהם ומראים את צדקתם, איך שהם צודקים, אל יגיד להם האדם שהם אינם צודקים עם טענותיהם, אלא האדם צריך לומר לאומות העולם שבקרבו, תדעו לכם שכל מה שאתם מדברים זה נכון, שלפי השכל אתם צודקים ואין לי מה להשיב לכם, אלא שניתן לנו עבודה למעלה מהדעת, שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת שאין אתם צודקים. והיות שעבודת האמונה צריכה להיות למעלה מהדעת, לכן אני נותן לכם תודה רבה על הטענות הצודקות שאתם הבאתם לי, מטעם שאי אפשר לומר שאדם הולך למעלה מהדעת, אלא רק בזמן שיש דעת ושכל, אז שייך לומר שהולך למעלה מהשכל. מה שאין כן, כשאין דעת, אין שייך לומר שהולך למעלה מהדעת. פירוש, למעלה מהדעת נקרא שדרך הזאת יותר חשובה מדרך שבתוך הדעת. אולם בזמן שאין דרך אחרת שתגיד לו, לך בדרך הזאת, אז לא שייך לומר שהוא בוחר בדרך של אמונה למעלה מהדעת. לכן, דווקא מכוח אמונה למעלה מהדעת, יכולים לנצח את הדעות של אומות העולם שנמצאים באדם. ובאמור נוכל להבין מה ששאלנו, מהו הפירוש כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. ואומר הכתוב, ושמרתם ועשיתם. ושאלנו, מה מרמז לנו ושמרתם ועשיתם? ובענל, שכל כוח שיש נגד טענות העמים, שבאים עם טענות על פי השכל, שהדרך שלהם, היינו, בתוך הדעת, היא הדרך של אמת, אין לנו להשיב להם, אלא בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ולמעלה מהדעת נקראת בחינת עשייה, היות שאין נותנים להם תשובה בתוך הדעת. וכשעונים לא עם דעת, זה נקרא עושי דברו. וזה נקרא אדם ובהמה תושיע השם, שדרשו חז"ל, אלו שערומים בדעת כבני אדם, ומשים עצמם כבהמה. היינו, שהולכים למעלה מהדעת, כאילו שאין להם דעת, ובזה הם מנצחים את האומות העולם שבליבם. וכמו שאומר, על הכתוב, אמרתי אני בליבי על דברת בני האדם, וזה לשונו, על דיברות בני אדם, על מדברות שהצדיקים מדברים. וכל כך למה בראם אלוקים לברר להם מידת צדקותם ולראות שהם בהמה, הם עליהם, לראות ולהראות לאומות העולם איך ישראל נמשכין אחריו כבהמה. ויש להבין בשביל מה צריכים להראות לאומות העולם איך ישראל נמשכין אחריו כבהמה. ולפי הנעל, שאומות העולם, הכוונה לאומות העולם שישנם בליבו של אדם, צריכים להראות להם שזה שאנו רוצים לעבוד לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, אין אנו עושים זה מתוך הדעת, שאתם רוצים להתווכח איתנו עם מי הצדק, אלא אנו עושים הכל באמונה למעלה מהדעת, ואנו עושים זה כמעשה בהמה, בלי שום דעת ושכל. ולכן, אל תחשבו שיהיה פעם שנשמע דעותיכם, כי אצלנו הכל למעלה מהדעת. ועל זה אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו עזרה, שנוכל להתגבר על כל מה שאתם דורשים תשובות. שהשאלות שלכם הן נכללות בבית שאלות, הנקראות מי ומה. ואנו מאמינים באמונת חכמים שאנו צריכים לבקש עזרה מהשם. ובטח הוא יעזור לנו. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר, מסייעין אותו. היינו, שהוא יעזור לנו ללכת אחריו למעלה מהדעת, לראות לאומות העולם, איך ישראל נמשכין אחריו כבהמה. וזה שכתוב, ושמרתם ועשיתם, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. פירוש, שזה שאתם תשמרו את בחינת המעשה, שהיא בחינת למעלה מהדעת, ושאתם לא תזוזו מדרך הזו, אז בטח אתם תצליחו לצאת משליטת אומות העולם, והאומות העולם שבכם יתבטלו לקדושה, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ודרשו חז"ל בשתי יצריך. היינו, שגם היצר הרע יתהפך לטוב. נמצא שאומות העולם שלו, הנקרא יצר הרע, גם כן יהיו עובדי השם. אז האומות העולם שבאדם יראו, לאחר שגם הם זכו להטוב, כי כל החוכמה שהיו יכולים לנצח לאומות העולם ולהכניסם לקדושה, הייתה בחינת אמונה למעלה מהדעת, הנקרא בחינת עשיתם. כלומר, שרק כל החוכמה שבבחינת ישראל הייתה דווקא בבחינת מעשה בהמה. וזאת הייתה כל החוכמה שלהם. וזה שכתוב, אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון. היינו, שגם אומות העולם, לאחר שגם הם זכו להיות בסוד הקדושה, בסוד בכל לבבך, בשתי יצריך, שגם יצר הרע, שהם בחינת אומות העולם, נכנס לקדושה, אז הם רואים שכל החוכמה שהייתה לבחינת ישראל, היא בזה ששמעו את החוקים, שהוא בחינת מעשה, כנ"ל. אז הם עם חכם ונבון, שכל החוכמה שלהם הייתה לא כמו שאנו חושבים, שרק עם חקירות ושכליות אנו נשיג חוכמה, אלא להפך, שהם זכו לחוכמה דווקא על ידי זה שהיו נמשכים אחריו כבהמה, היינו שדווקא על ידי עשייה שנקראת מעשים שלמעלה מהדעת, בזה זכו לחוכמה. נמצא שמה שנקראים עם חכם ונבון הוא בזה שהלכו אחריו כבהמה ולא בחוכמה. וזהו כל החוכמה של עם ישראל. ובעניין עשייה, הנקראת למעלה מהדעת, יש לפרש מה שאומר מדרש תנחומה, וזה לשונו. והיה עקב, זה שאמר הכתוב, למה עירה בימי רע, אבון עקבי יסובני, מסבבים אותי. ומפני שיש בהם מצוות קלות, שאין בני אדם משגיחים בהן, אלא שמשליחים אותן תחת עקביהן, כלומר שהן קלות. לפיכך היה דוד מתיירא מיום הדין, ואומר, ריבונו של עולם, איני מתיירא מן המצוות החמורות, ממה אני מתיירא? מן המצוות הקלות. ויש להבין את עניין מצוות קלות וחמורות בעבודה. קלות נקרא שהיא לא חשובה. היינו, זה שהאדם צריך לעבוד למעלה מהדעת, העבודה הזו אין האדם מוציא חשיבות בהדבר, ויש לו טעם אפר בעבודה זו, שזה נקרא שכינתה באפרה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, עבודה זו היא באפר. ואנו צריכים לעשות מצוות ומעשים טובים וללמוד תורה, בכדי שהשם יעלה את העבודה זו מן האפר. היינו מבחינת השפלות שלה, שאנו מתפללים שהשם יקים את השכינה מאפר, כמו שכתוב, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. וטעם הדבר שהיא בשפלות הוא מסיבת ההסתרה שעשה הקדוש ברוך הוא, כדי שיהיה מקום בחירה, היינו שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע, המכונה דבקות בהשם. לכן ניתן לנו עבודה זו בצורה של הסתרת פנים. לכן עיקר עבודתנו, שעל ידי ההכנה שיש לאדם בעבודה של זמן ההסתרה, לעשות לנו כלים דהשפעה. כי כלים דקבלה יש לנו מצד הבורא, ועל כלים האלו היה תיקון שלא להשתמש עמהם, מטעם שהם גורמים פירוד, מטעם שהם בהופכיות הצורה מהבורא. לכן ניתן לנו תורה ומצוות שבסגולתן נוכל להשיג את הכלים דהשפעה. לכן על עבודה זו באים כל המסתינים והמקטרגים, שאומרים, אנו מסכימים לעבוד בעבודת השם, ורק המטרה שאתה רוצה להשיג על ידי הקיום של תורה ומצוות, אין אנו מסכימים. ומביאים לאדם הרבה טענות, היינו מחשבות, שנותנים לאדם להבין שעל המטרה הזו לא כדאי לעבוד. לכן, אם אין האדם מסכים לשנות את המטרה, היינו להשיג כלים דהשפעה, אז הם לא נותנים שהאדם יוכל לקיים תורה ומצוות על מטרה זו. וכל עשייה והעשייה שהאדם עושה עולה לו בהרבה יגיעה. ובו בזמן שהאדם שוכח את המטרה ומתחיל לעבוד כמו הכלל, היינו לקבל פרס תמורת העבודה, אז שוב יש לו כוח לכבדה לעבוד ביותר מרץ. והטעם הוא שמטרת עבודה אינה נגד הרצון לקבל של אדם. מה שאין כן, כשאדם מתחיל לעבוד ושוכח את המטרה, ולבסוף מתעורר עוד הפעם, שהוא רוצה לעבוד בתורה ומצוות בכדי להשיג כלים דהשפעה, שוב קמים עליו כל טענת מרגלים, ונותנים לטעום בעבודה זו טעם של אפר, ושוב קשה לו להתקדם. זה נקרא מצוות קלות. היינו שיעבוד על המטרה להשיג כלים דהשפעה, היינו לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו. בעבודה זו יש מה לפחד, היות שיש לו הרבה מתנגדים. מה שאין כן מצוות חמורות, כלומר, מה שחשוב אצל האדם. כלומר, שאם האדם עובד בעל מנת לקבל שכר, זה נקרא דבר חמור אצל האדם. היות שהאדם יפסיד מתועלת עצמו אם לא ישמור את התורה ומצוות. מה שאין כן, אם שכר והפסד הוא לתועלת הבורא, זה לא כל כך חשוב אצל האדם. לכן כאן האדם מזלזל, מטעם שהוא עושה חשבון ואומר, היות שבין כך ובין כך אני לא מפסיד כלום, היות שלעצמו אומר, אין הוא יקבל שום דבר, כי הוא אומר, כי העיקר מתורה ומצוות הוא שצריכים לעשות לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. אם כן, מי יכול להרוויח מהעבודה שלו? רק הבורא. ובזה האדם מקל ומזלזל בעבודה זו. לכן, הרבה פעמים אומר האדם לעצמו, לא כדאי לי בכלל להתאמץ בעבודה. אם זה הולך בקלות, אני יכול לעבוד. אם יש לי קצת הפרעה, אין לו כוח להתגבר. והטעם הוא, כי לעבוד עבודה שהיא לא לשמה, הלא זה לא דבר חשוב. לכן לא כדאי לתת על זה יגיעה. ולעבוד לשמה, מה יהיה לו מזה? אז בדרך כלל אומר האדם שיותר טוב לישון, ושתהיה לו מנוחה מכל אלו הדברים, שזה גורם לו רק עוגמת נפש ולא נחת. וזה נקרא מצוות קלות, שאין בני אדם משגיחים בהן, אלא שמשליחים אותן תחת עקביהן. ועל זה אמר דוד, למה יירא בימי רע אבון עקבי, המצוות הקלות שהאדם מזלזל בהן. היינו, בזמן שרוצים ללכת בעבודה דלהשפיע, מזה אני מפחד, אולי אני לא אוכל לקיים אותם. ועל עניין זה, היינו להשיג הכלים דהשפעה, זה רק הבורא יכול לעזור. כלומר, כמו שהבורא נתן את הכלים דקבלה לאדם, צריכים לבקש ממנו שייתן כלים דהשפעה במקום כלים דקבלה. היינו, כמו שהאדם נהנה מזה שהוא עובד לתועלת עצמו, כמו הוא יקבל חשיבות והנאה גדולה מזה שהוא עובד לתועלת השם. היינו, שירגיש שיש לו זכייה גדולה בזה שהוא משמש את המלך. וזה משיגים על ידי ושמרתם ועשיתם, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים.
קשה לנו מאוד עם המאמרים האלו, מפני שכתובים הם בלשון שמבלבל אותנו. אנחנו אחרי הגלות רגילים בהגדרות של תורה, מצוות, ישראל, עמים, בחיצוניות, שאין להם שום קשר לפנימיות התורה, למה שאנחנו צריכים לבצע. מדברים סך הכל על תיקון הנשמה. העולם שלנו המדומה, אנחנו לא בכלל מדברים עליו בחומת הקבלה, מדברים על איך להשיג מציאות האמיתית. מציאות אמיתית זאת כלי שבו מורגש הבורא, שנמצא באיזה מידות הדביקות עמו. הכלי הזה כלול מישראל, חלק שהוא משתוקק לחיבור עם הבורא, למטרה, וחלק שלא יכול. ככה, שני חלקים בתוך הנשמה. ואנחנו לכן מרגישים איזה נטייה לגלות את הבורא, וחומת הקבלה לפי הגדרתה היא שיטת גילוי הבורא לנברא. גילוי הבורא, הכוונה היא גילוי תכונת השפעה ואהבה. לנברא זה, הכוונה היא בתוך הנברא. וכדי שיהיה לנו אפשרות להגיע ליישום המטרה, אם יש למישהו רצון לזה, אז אנשים כאלו הם מתחברים בשדה הכללי של הבורא, שהם מרגישים איזה נטייה זה לזה, בעצמם לא יודעים, וכך הם באים ומתחברים כמו מטענים חשמליים בשדה המגנטי נגיד, או חלקי ברזל נגיד בשדה המגנטי, מגיעים לחיבור ביניהם. ושם הם יכולים ליישם כבר את השיטה הזאת, שיטת התיקון. לא יודעים מלכתחילה שצריכים לתקן את עצמם, אלא יש להם נטייה רק לגלות מהות החיים, בשביל מה אני חי, מה הטעם בחיים, שבסופו של דבר הם מתחילים להבין שזה הכל בעצם שאלות לגילוי הבורא, לגילוי כוח העליון שמסדר ומנהל ומייצב ומחזיק את הכל המציאות, ואין חוץ ממנו. ולכן מהשאלות מה הטעם בחיי, אדם מגיע לשאלה איך אני מגלה את הבורא, כי גילוי הבורא ייתן לו תשובה על כל המשאלות שלו. וכדי להתקרב לגילוי הבורא, האנשים האלו מתחברים. למה? כי הבורא נסתר, וכדי לגלות אותו בצורה שבאמת אנחנו צריכים לגלות אותו ולא משהו אחר, זאת אומרת תכונת ההשפעה והאהבה, שזה מחוצה, למעלה מהטבע שלנו, שהוא קבלה ושנאה, אז אנחנו מגיעים לאיזה אוסף של בני אדם שאיתם יחד, אם אנחנו מתחילים להבין שהמטרה היא כדי שוב לפתור אותה השאלה מה טעם בחיי, אם הגיע אחר כך בבירור שאני צריך לגלות את הבורא, שהוא התשובה על כל מה שיש, מה שאני שואל וישאל, ולגלות את הבורא זה לגלות כוח השפעה ואהבה שאפשר רק לפי השתוות עמו להבין אותו, רק אם אני גם כן ידע את התכונה הזאת, השפעה ואהבה, שזה כולו הוא. אני צריך לרכוש את התכונה הזאת, וכדי לרכוש אותה על בטוח, אז אני נמצא בין האנשים כמוני, שבכוונה כך סודר לי, כי הבורא נסתר, כי תכונת ההשפעה היא הפוכה ממני, אז בהפרש התכונות האלו הם לא מרגישות זו את זו, לכן אני לא מרגיש את הבורא, ולעבוד כלפי מי שאני לא מרגיש, אני לא מסוגל, אני בטוח שיתה, ישלה את עצמי, אז הבורא במקום לתת לי עבודה אליו, נתן לי עבודה כלפי הזולת, שזה על בטוח, אני יכול לבדוק, לקבל מהם כוחות, לבדוק את עצמי לעומתם, עד כמה שאני מתקדם משנאה לאהבה. איך אני אתקדם? אם אנחנו יחד יודעים שהמטרה שלנו היא להגיע להשפעה ואהבה, והכוח התיקון הוא רק בא לנו על ידי לימוד על המערכת המתוקנת, שזה נקרא חומת הקבלה, אז אנחנו מצטרפים יחד, מתחברים יחד, לומדים יחד, ואם הכוונה היא כמה שיכולה להיות יותר לחיבור, מתקדמים, מגלים שנאה אמיתית בינינו שנקרא הר סיני, מגלים את הנחיצות בכל זאת להגיע להשפעה ואהבה, כי אין ברירה, זה בעצם התכלית, ולאט לאט ככה מתקדמים. ואין הבדל בין אדם שמשתוקק לאהבת החברים ובודק את עצמו איך הוא משתדל ואיך הוא מצליח בזה, יש לו אפשרות תמיד לבדוק את עצמו, לבין שהוא באותה מידה נמצא עם הבורא. אמנם שהבורא נסתר, אבל ממש שני התיקונים האלו הם זהים וממש כאחד. או כלפי הזולת או כלפי הבורא. כי א', מה שנמצא מחוץ לרצון של האדם, שנקרא זולת, זה גם בורא וגם חבר, שניהם כאחד נמצאים זרים לאדם, ואם אדם יכול לבדוק את עצמו כלפי החבר, ממש שידע שכך הוא גם בודק את עצמו כלפי הבורא. ויש לו חוץ מזה בעבודה עם הזולת, עם החברים, דורשים את העבודה שלו, מעוררים את העבודה שלו, ולכן כאן הוא יכול בהחלט להצליח. זאת אומרת, חיבור עם החברים עד כמה שאפשר, על מנת לתקן את איכות החיבור הזה מהלימוד. זאת השיטה. ואם עושים זאת כדי להגיע להשפעה ואהבה לבורא, אז מסדרים את עצמם ישראל אורי את הקודשי בריך הוא מה שנקרא. זאת אומרת שמי חיבור עם החברים על ידי הלימוד חוכמת הקבלה, מזמינים האור המחזיר למותיו, זאת אומרת כוח הפנימי שבאנו, שזה הבורא, ואז אנחנו מגיעים גם בתוך חיבור בינינו עם חיבור עמו. וזו בעצם התיקון לאותו חלק שנקרא ישראל שבאדם, וגם כן לאותו חלק שנקרא אומות העולם שבאדם, כי הם עוזרים זה לזה בהפרעות, בתמיכה, בעזר כנגדו ובעדו, כך פועלים יחד. ולכן אדם צריך להבין שהכל מה שמסודר זה הכל לטובתו, שכל מה שמתגלה בדרך זה כך צריך להתגלות, ועליו רק לסדר את עצמו תמיד בצורה נכונה עם כל המרכיבים, מורה, ספרים, קבוצה, בורא, וככה להתקדם. ולהבין שכל האלו שאם יתחברו יחד זה בעצם מסום המטרה, ולא יסתה מדברים האלה שמשהו אחד יהיה חשוב מהשני. ישנם אנשים שבקבוצה רוצים להיות מכוונים לבורא, מזה נעשה דת, זה כיוון הדתיים, שהבורא הוא העיקר ואיתו אנחנו עובדים, מתפללים, הכל עליו, הכל עליו, ואהבת הזולת זה דבר המשני. יש כאלה שמשתוקקים למורה, עושים ממנו רבי גדול, אז זה כבר חסידות. זאת אומרת, הוא יותר חשוב מהחברים ומהבורא. יש כאלה שמשתוקים רק לחברים. נו, זה חבר'ה. לא, אין להם יותר ממה להיות חברים טובים. אם זה אפשר בקבוצות שלנו. בדרך כלל לא. מפני שאנחנו לומדים על הכוח שמעורר בינינו שנאה, כדי שנשתוקק לתיקון אמיתי. ולכן לא יכולים להיות סתם חברים כמו שבכל החברות האחרות. אלא רק היחס השווה למורה, ללימוד, לחברים ולבורא, דווקא השווה הוא מביא ליישום המטרה. ולא לחשוב על התיקון של הרצונות לקבל, איך הם לעומת רצונות להשפיע, כמו שאנחנו לומדים בסוף ההקדמה לספר הזוהר, האומות העולם שבאנו, הרצונות האלו דאחפ, הם מקבלים תיקון מגלגל תו עיניים. ו לכן אם אנחנו נשתוקק ונתקן קשר בינינו, כל היתר הדברים הם יתחברו, וכל העולם גם כן יתחבר אלינו, על זה אין לנו מה לדאוג. אנחנו רק צריכים תמיכה מהם, אנחנו צריכים מהם עוד ועוד אלו שיכולים להצטרף לגלגל את הביניים, לבחינת ישראל. אבל כל היתר יתוקנו על ידי העבודה שלנו, שאז יקבלו התעוררות וזרימת הכוח התיקון מאיתנו אליהם, כמו מגלגל את העיניים, באור וממלא את האחב, מתקן את האחב. לכן, כי חמתכם בנתכם לעיני כל העמים, זה אומר שישראל צריכים לעשות תיקונים, ומתוך התיקונים האלה גם כן יתוקנו אומות העולם שבנו. וכשאנחנו קוראים מאמרים כאלו, ודאי שאנחנו צריכים לדאוג שלא נתבלבל עם החיצוניות. קודם אנחנו צריכים ללמוד את הפנימיות, איך שזה באדם הפרטי, כל הדברים האלה הקיימים. ואחר כך, רק אחר כך, אפשר לעשות איזה מין השוואה או השלכה לעולם המדומה. כן.
אלכסנדר מחרקוב שואל, כיצד יש להתייחס לשינוי מתמיד של יחס לרוחניות מהסכמה מוחלטת עד לתחייה מוחלטת?
שוב, כל היישום שלנו הוא בין האנשים שנמצאים לידך, כי אז יש לך איתם ביקורת, תגובה, ובצורה בלתי פוסקת יכולת לשנות ולקבל כל מיני נקודות העבודה. מי שבורח מזה הוא לא נמצא בכלל בעניין, הוא נזרק משדה העבודה. עלינו לתקן את הכלים. כלים זה הקשר בינינו. תיקון הכלים על ידי האורות שמגיעים בזמן הלימוד, אם אנחנו רוצים לתקן את הכלים כדי להתקשר, שבינינו בזה אנחנו נגלה את הכוח ההשפעה והאהבה שזה הבורא, כדי לעשות נחת רוח לא, וזה כמו שלעשות נחת רוח לחברים. אם אני מסדר את כל הדברים האלה כאחד, ואני אז מגיע ללימוד חוכמת הקבלה, הלימוד הופך להיות לתורה, למקור האור, לסם החיים. אחרת הוא סם המוות, שאנחנו רואים על האנשים שנעשים מזה רק יותר אגואיסטים וזהו, וללא שום תיקון, וחושבים שהם צדיקים ומגיע להם יותר מכולם. אז כל היישום הוא בלי לשים ככה איזה כוונות רחוקות, להשפיע, על מנת להשפיע, על מנת לקבל, כל מיני דברים האלה אנחנו לא יודעים, אנחנו כולם מתבלבלים בזה. פשוט, האם אדם יכול לסדר את הביקורת שלו, בדיקות שלו, איך שהוא כלפי החברים? בצורה פנימית, לא חיצונה, בצורה פנימית, האם הוא יכול כל הזמן לבדוק לאן ליבו נוטה? וזה חייב להיות אצלו ממש ההרגשה הפנימית בלתי פוסקת, דאגה, בוא נגיד. כן.
יש כאן הרבה שאלות של עבודה למעלה מהדעת. שואל אותנו תומר מבית קבלה לעם ירושלים, מה ההבדל בין אמונה למעלה מהדעת לאמונה עיוורת?
אמונה למעלה מהדעת זה שאצלי כוח ההשפעה, אני מעלה אותו בחשיבות יותר מהרצון לקבל. יש בינה ומלכות, שבינה היא שולטת על המלכות, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. פשוט מאוד. עכשיו, אמונה עיוורת. אמונה עיוורת, אני לא יודע מה שהוא אומר, זה שמספרים לי משהו שאני מאמין בזה, שאני מקבל את זה כעובדה. זה נקרא אמונה עיוורת. כן. עכשיו, אנחנו לא מדברים על אמונה בצורה כזאת, שאני מאמין למישהו כמו שזה העובדה ומקבל את זה כעובדה לחיים. אצלנו האמונה זה נקרא כוח ההשפעה, שאו שאני הולך להשיג או שאני משיג כבר. תכונת הבינה זה נקרא אמונה. כן.
שואל אותנו תלמיד מחיפה, איך מלמדים ילדים את המושג של למעלה מהדעת?
אם הוא ידע מה זה למעלה מהדעת, אז יוכל ללמד את הילדים. חכם. כן.
אתמול דיברנו על חשיבות של, על הגדלת החשיבות של הסביבה בחברה.
חשיבות הסביבה, נו, כן. גם אתמול, גם היום.
היום, אני לא יודע מה היום, אני לא יכולתי להירדם בלילה מהמחשבות שהיו לי על השיעור.
מסכן. למה אנחנו דיברנו על זה, באמת? זה לא טוב. כן.
אני רציתי דווקא שתדבר על זה עוד, כדי שנוכל... אני הרגשתי שאתמול לא הוצאתי מספיק מה...
מה בדיוק?
אני לא יודע להגיד לך מה בדיוק, אני רק מרגיש...
בחשיבות הסביבה...
כחשיבות הסביבה... אני מרגיש שלא מספיק ברור.
כי אתה מרגיש שלא מספיק מפני שאתה לא מגלה בתוכך את החיסרון לזה. כאילו אומרים במילים, אבל עדיין אין תגובה מתוך הלב. אפילו נמאס לשמוע לפעמים, אפילו... זה דבר טבעי. צריכים פשוט יותר ויותר לעבוד על הכללות ה... על הכללות החיסרון. אם כולם התחילו לחשוב שזה מה שחשוב וזה מה שהם צריכים בצורה מלאכותית, אנחנו צריכים להגיע להשפעה הדדית. אתה יודע, להשפעה זה אנחנו לא יודעים. אנחנו צריכים להגיע לדאגה הדדית. לדאגה הדדית. מה זאת אומרת? שאני אדאג לאחרים איך הם נמצאים יחד איתי באותה מחשבה למטרה. אז אני כל הזמן דואג האם אחרים גם כן איתי יחד לאותה מחשבה, לאותו כיוון. לא. ואצלי זה ממש מגיע לחרדה פנימית, האם הם נמצאים באותה מחשבה או לא. ואז אני מרגיש אותם כפנימיות הקבוצה, לא הפרצופים. פרצופים אני לא זוכר, שמות אני בכלל לא יודע. אלא אני מדבר על הרצון הפנימי שנמצא ככה בתוך החברה, שורה בתוך החברה. האם רצון של כל אחד ואחד הוא מוכן להתחבר עם אחרים, שכל הרצונות האלו הם יהיו מכוונים למטרה? לזה אני דואג. למה? כי אם זה יתגשם, אם זה ממש יתממש, אני גם כן יהיה בפנים. אנחנו בלימוד אחד קצר, זאת אומרת נמשיך קצת מאור על הרצון הכללי הזה ומגלים את המטרה ומגיעים למטרה. הבעיה היא לא האור שמשפיע עלינו. הבעיה היא שנחבר יחד כולם רצונות להיות יחד בלהגיע למטרה. אז צריכים אנחנו להגיע למצב, קודם כל, שדאגה הזאת, כן? דאגה בלב ישבחניש לאחרים, שאנחנו כולנו נדאג שכל אחד ידאג לזה. זה נקרא ערבות. אם הרצון הזה המחובר למטרה המשותף הזה, לפחות בחלק מהאנשים, לפעמים אצל חלק הזה, לפעמים אצל חלק ההוא מהחברה, יעבוד פחות או יותר בקביעות, ואנחנו נשתוקק ללמוד כדי ליישם את הרצון הזה, ולא לשום דבר, מטרה אחרת שלימוד שלנו יהיה. אז אנחנו נזמין על הרצון הזה המשותף, המכוון כך למטרה, להשפעה הדדית, לבורא. אנחנו נזמין על הרצון הזה האור בזמן הלימוד. שאנחנו נשאר גם לפני הלימוד, כהכנה וגם בזמן הלימוד, עם אותו החיסרון. אין לך יותר מזה. כמו שכתוב, בא חבקוק, מעמיד עליך הצדיק במנותו יחיה. אין לך יותר מצווה גדולה, מעשה, זאת אומרת גדול, מהפעולה שאתה רוצה על ידה להגיע להשפעה. זהו. צדיק באמונתו יחיה, שמשתוקקים לאמונה, להשפעה. זה הכל. סך הכל, דבר הוא מאוד מאוד פשוט, ובאמת חוכמת הקבלה כשהיא מתגלה היא מתגלה עוד פשוטה יותר, עוד פשוטה יותר, כמו שאנחנו לומדים פרדס בצורה ההפוכה, שפשט מגלים אחר כך. אני מבין את הקושי, אני רואה שזה נמשך שנים, אני יודע את זה, אני עברתי את זה על עצמי, אני לא בצורה יותר קלה, אבל יש הזדמנות לנו לזרז בהרבה את ההתפתחות. כן.
מה זה אומר יחס שווה לרב, ספרים, קבוצה ולבורא? במה הוא נמדד שהוא שווה היחס?
מצד אחד אנחנו צריכים להגיד שאהבת הבריות היא יותר חשובה מאהבת השם, כי היא מביאה דווקא לאהבת השם, שבאהבת הבריות, שבאהבת חברים, אני יכול תמיד לבדוק את עצמי, כל את ההגיעה, לקבל מהם תגובה חיובית, שלילית וכן הלאה. זאת אומרת, יש לי שדה עבודה, אני נמצא במעבדה, יש לי בירור, ביקורת, הכל. מצד אחד. מצד שני, אנחנו צריכים לעבוד למטרה, וזה לא המטרה. זה סך הכל, זה האמצעי. אז אני לא יכול להגיד יותר במילים, זה אותם המילים, אבל בתוך האהבה ההדדית שלנו, אנחנו צריכים מלכתחילה ובאמצע ובסוף לגלות את הסיבה למה אנחנו עושים זאת. אנחנו עושים זאת כדי להגיע למידת ההשפעה, שבזה אנחנו דבוקים לכוח הכללי של הטבע ששורת ושולט ושורה ו בהכל, ורוצים להתחבר עמו בהשפעה הדדית. אני לדודי ודודי לי. זה מתגלה לאט לאט, במקום מילים ריקות כאלו, ריקניות, מתגלה לאט לאט התוכן שלהם, של המילים האלו, וגם כן יכולת במחשבה אחת להחזיק אני ומורה וספרים וחברים ובורא, והכל זה מושג אחד, מושג אחד, איכות, טיפת האיכות. כן, ערן.
מדבר על משהו שהוא ככה מאוד מאוד גבוה ומגיעים
זה לא גבוה כאן. אני מדבר על יישום מיידי, זה לא גבוה בכלל. אני מדבר על מה שצריך להתרחש בינינו, לא גבוה מאיתנו, ממש בגובה עיניים, בגובה לבבות.
אוקיי. ולהגיע לזה, אני מגיע לזה דרך עבודה, דרך עבודה מלאכותית כאילו על עצמי.
ודאי מלאכותית, ללא ספק מלאכותית. אנחנו משחקים בזה, אנחנו יודעים, אנחנו מודעים בזה ומודים בזה, ולכולנו אומרים, אנחנו צבועים. אנחנו משחקים, זה נקרא משחק, אנחנו משחקים, אנחנו שקרנים, נכון, כמו תינוק שמשחק, מה? אני רואה איך הנכד שלי משחק עם אוטו זבל. הוא מחפש עכשיו בכל הבית זבל לשפוך לאוטו שלו. כן? כן. אני רואה. זה משחק או לא משחק? תשאל אותו. מה זה משחק בשבילו? אם הוא יכול לדבר. זה החיים. מה שאתם עושים זה המשחק. אבל זה החיים. כי זה בשבילו ככה, ובשבילנו ההפוך. שני רמות. כן? אין מה לעשות. עכשיו, אנחנו יודעים שאנחנו אגואיסטים, ברצון לקבל, שונים את הזולת, מתחשבים רק בעצמנו, שום דבר חוץ מזה לא מעניין אותנו, כל אחד ואחד. הגענו לכאן כדי לקבל עוד יותר, מפני שמה שהיה לנו לא מספק אותנו. לאחרים, לשכנים שלי, החיים היו מספקים אותם, גם עכשיו הם מסתכלים עליי כמו על משוגע, מה אני רוצה מהחיים? אותי זה לא סיפק, לכן אני הגעתי לכאן, ואני יודע, ועוד יום מגלה שאני שונא את כולם, שאני מזלזל בכולם, שאני לא רוצה אף אחד, ולא אכפת לי כלום חוץ ממני. כן? אני יודע את זה. יחד עם זה, אני יודע שלהגיע לדרגה יותר גבוהה ממה שאני, זה לצאת מעצמי, מהרצון שלי, מהמחשבה שלי, למה שאני עכשיו, למשהו אחר לגמרי, להיוולד. להיוולד. מחדש. ואני משחק מהאגו שלי, מהרמה שלי, מהכל, כאילו אני כבר נמצא במדרגה יותר עליונה. ודאי שזה כאילו, ודאי שזה שקר. אבל זה נקרא שקר המועיל. אין לך אפשרות אחרת להגיע להתפתחות אם אתה לא משחק במה שאתה רוצה להגיע. זה גם ילדים, זה גם צמחים, זה גם חיות, זה בכל הטבע, זה התנאי. אתה, כל אלמנט שרוצה להתפתח, להתקדם בספיגה, בהוצאת פסולת, בספיגת החומר, הוא עושה מעצמו דמוי כזה, תבנית כזאת, של משהו שהוא רוצה לזה להגיע. הוא חייב להיות בהשתוקקות לאותה הצורה. ואז מגיע אור העליון, אם זה מהטבע זה מגיע אוטומטי. הם לא יודעים לילדים איך הם מתפתחים. גם כן פועל האור. בדומם צומח וחי, גם כן האור פועל ואין כוח אחר. אבל אנחנו צריכים להזמין את האור הזה בכוחותינו, בהשגתנו, בביקורת שלנו, במדידה, בהבנה, בלקפית על כל פרט. אנחנו צריכים להיות לא רק נוכחים, אלא מנהלים את הבריאה הזאת של עצמנו. ולכן, זה נכון שזה משחק? נכון? כתוב מלכתחילה שגם הבורא משחק עם הלוויתן. משחק. כן? זה משחק. למה משחק? כל דבר שהוא מדרגה לדרגה, שינוי בין דרגה לדרגה, זה נקרא משחק. כי בא על ידי זה שמשחקים במשהו שעוד לא הגעת, שעוד לא רכשת, עוד לא התלבשת בזה. זה דבר מאוד רציני. כן?
לנכד שלך, או בכלל כל צורת משחק, אין לי בעיה להתחבר, כי זה משחק כזה בחיצוניות, אני אשחק, יאללה, אני למדתי מה שאני אשחק. אתה אומר לי, שחק בפנימיות. אל תשחק כלפי החברים בחוץ, תשחק בפנים. איך אני אשחק בפנים בצורה מלאכותית?
שאתה יודע ומכיר את השתי רמות, שעכשיו אתה זה וזה וזה, וצריך להגיע לזה וזה וזה. ושני דברים האלה נמצאים. אחד, המצב הנוכחי נמצא בך בצורה אמיתית, והשני, לזה שאתה רוצה להגיע, נמצא בצורה ככה מדומה. שאתה מדמה אותה, כן, דמיונית, שאתה מצייר אותה ככה, איך זה יכול להיות. ולזה אתה משתוקק, אתה חייב להיות בדמיון. כן? עכשיו אומרים לך, מה זה נקרא דמיון שלך? למה אתה רוצה להגיע? להשפעה, לאהבה. אתה משקר, ודאי אני משקר, אבל אומרים שכך אני צריך, וגם אני כאילו מסכים שאני צריך, כאילו, כן? אני מסכים לזה. אז אומרים לך, בסדר, יש לך חברים, תתחיל ביניהם, אתה כלפיהם, לסדר את היחס הזה של אהבה והשפעה, בבקשה. אתה לא רוצה, ודאי שלא רוצה. אתה לא צריך לרצות, אתה רק תעשה איזה פעולות מכניות פשוטות. תשב איתם יחד, תחשוב על זה קצת בכמה שאתה מסוגל, והעיקר שאתה לומד בעם האור, ופתאום אתה מתחיל להרגיש מבפנים שאתה כן לאט לאט יותר מסכים עם המגמה הזאת, עם ההתקדמות כזאת, שלכיוון הזה כן אתה חושב שזה חשוב להתקדם. עוד לא כל כך רוצה בפנים, אבל מבין שזה חשוב. וכך, בכל מיני שינויי המצבים הפנימיים, רוצה לא רוצה, חשוב לא חשוב, כך אתה מתקדם. זה הפעולת האור. אבל משהו, מה שבידינו, כן, אפשר לעשות. לכן הייתה שבירת הכלים, להכין לנו את התנאי. שאפילו בלי שאנחנו רוצים, אלא בפעולות פיזיות בלבד, אנחנו יכולים להתחיל למשוך המאור המחזיר למותיו. אני נמצא בין כולם, אני שונא את כולם, אני לא מרוכז, אני לא מסוגל אפילו לחשוב על אהבה, על ההשפעה, עליהם בכלל, אני רוצה להיות לבד בעולם, לא אכפת לאותם, אני ובורא. ובכל זאת, בקצת במשהו, בחיצוניות, אני עושה איזושהי פעולות שלא נעים לי אולי, או שכאן כך כתוב. מזה מתחילים. מזה מתחילים. ואחר כך שינה מתגלה עוד יותר. ודחייה, ויחד עם זה החשיבות. עד כמה שזה חשוב להסיק, ועד כמה שאני לא בזה. עד שמגיעים שני הבחנות האלו, חשוב מאוד, אין יותר מזה חשוב, רק את זה, ומצד שני, אני שונא, אני לא מסוגל לזה, אני לא בזה לגמרי. ושני הבחנות האלו שהן מגיעות לסיומם, ממש, לעוצמתם הסופית, אז אדם צועק, אז זה נקרא שער, איך קוראים לזה? שער דמעות, כן, לעניים ככה. אתה כבר מרגיש שאין לך כלום. אתה לא יכול. כן, קולה.
למה, כמו שלילד פועל אור העליון, למה אנחנו צריכים ללמוד ולמשוך את האור? למה האור הזה לא פועל מהמשחק שלנו?
למה אני לא מתקדם כמו בהמה? זה מה שאתה שואל. אני רוצה להתקדם בלי לחשוב על כלום. כן, משתוקק, בא לי, ככה אני משחק כל הזמן, ואני מגיע מקבלה להשפעה, ואני משפיע על כולם, וכולם משפיעים לי, וכולנו אנחנו מגיעים לממש עולם אינסוף, וכל כך טוב ויפה, ונמצאים יחד כולנו עם הבורא, ומה? ומה אנחנו מרגישים? לא מרגישים כלום. כי אנחנו לא אנחנו, מי אנחנו? מלאכים.
אבל
הגעת בחזרה לאינסוף, כמו שהאינסוף לפני התפשטות מנמעלה למטה. ביטלת את כל הרצון האגואיסטי. זה מה שאתה רוצה. אלה מטרת הבריאה שאנחנו נגיע להכרת הבורא, שאנחנו נגיע למצב שאנחנו נהיה כמוהו בחופש הבחירה, בעצמאות, בעוצמה, בכוח, בהכרה, בהבנה, בהכל. שווים זה לזה ודבוקים זה לזה. אז איך אתה יכול לעשות זאת בלי יצר הרע, בצורה אוטומטית להתגלגל, כמו הילד? מה זה יצר רע? שאתה תחייב את עצמך לגדול, למרות שיש כוח שעוצר אותך לגדול. זה היצר הרע שלך, שהוא עוצר אותך לגדול ברוחניות. אתה קיבלת כטיפת זרע נקודה שבלב, זהו, יותר מזה לא נותנים. נותנים לך, מוסיפים לך, אבל מוסיפים לך כוח הצירה לעצור אותך. ואתה צריך כוח הזה להפוך על ידי האור לכוח הגדילה. תאר לעצמך, כמו שילד, אנחנו עוצרים אותו להתפתח. אין? והוא צריך כוח הזה למשוך מאיתנו ועל ידו דווקא להתפתח. אין כוח אחר להתפתח חוץ מיצרה. זה עזר כנגדו. אני חייב אותו להפוך לכוח ההתקדמות שלי. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת, על פניו, איתו יחד. איך אני עושה זאת? איך אני יכול להוכיח לעצמי שאני מרוויח מההתקדמות? על ידי הסביבה. כן.
סביבה נשאיר. את ההתבטלות והסגולה של התבטלות אנחנו משאירים. כל העבודה בקבוצה אנחנו משאירים. רק בשביל מה ללמוד? למה אני צריך ללמוד ולמה האור?
איך אתה תזמין האור המחזיר למוטב אם אתה לא לומד? אם הילד לא ישחק, כן? לא ישחק עם הצעצועים שלו, איך הוא יהיה חכם? הוא צריך להרכיב ולשבור ולעשות כל הפעולות האלו, כאילו שהוא גדול. אנחנו צריכים לנסות להתחבר בינינו יחד, אבל איפה הכוח שיקדם אותנו? כוח האור. אצלו זה מגיע מאותו כוח ההתפתחות. אבל אצלנו לא, כי אנחנו עצמאים, אנחנו צריכים בעצמנו לפתח את עצמנו.
למה שלילד משמיע האור הזה? למה יש לו האור ולי אין?
כי הוא בהמה, הוא מתפתח אוטומטי מאליו, מהטבע. מה ההבדל בין התפתחות הילד להתפתחות הדוב קטן, דובי קטן, שנולד לאמא שלו? אין שום הבדל. ההוא משחק וההוא משחק.
נו, הדוב שלי גם כן משחק. הדוב שלי, כמו
ילד. הגוף שלך.
כן.
עוד ככה גדלת, כמו בהמה, כן? נכון, אבל עכשיו רוצים לגדל בך אדם. מה זה בך אדם? שאתה, כאילו גוף שלך לא קיים, אתה לא קיים, יש טיפה. על הטיפה הזאת נותנים לך רצון לקבוע. מה מהטיפה הזאת אתה רוצה שיהיה? צדיק, חכם, נו, טיפש, עבריין, תחליט. זה נקרא בחירה חופשית.
אבל הדמיון הזה, שאתה אומר שהדמיון הזה מפתח, והאור משפיע מהדמיון, למה הדמיון הזה בקבוצה, בהתבטלות, למה אין כאן המאור שמתקן?
בקבוצה בעצמה אין מאור. קבוצה מעצמה זה כמו משחק. כמו משחקים, אבל על ידי זה שאני משחק, על ידי זה שאני רוצה בתוך המשחק הזה להשתתף, שאני רוצה להיות גדול, אני רוצה להיות כמו הנהג באוטו הזה, שאני עכשיו משחק איתו, הוא ככה, כן? ואני מתאר לעצמי איך אני בפנים, עובד, כמו נהג וכן הלאה. אני, אני, אני רוצה להיות בפנים. על ידי זה אני מזמין כוח המפתח. נו, זה מה שקורה לנו בזמן הלימוד. זה עניין הלימוד. אנחנו משתדלים להיות יחד, כן? וחייבים כאן שיהיה אור המפתח אותנו. כן? האור הזה לא מגיע רק מזה שאנחנו משתדלים להיות יחד. האור הזה הוא צריך להגיע לנו מעולם העליון, ממצב העליון, מדרגה העליונה, כי אנחנו לא כמו בהמות גודלים באותה הצורה. אולי זאת השאלה שלך. שאני ילד קטן וצריך להיות ילד יותר גדול, אני רק גודל באגו שלי, אני לא הופך את האגו שלי על מנת להשפיע. אני נמצא חיה יותר גדולה, יותר גדולה, יותר גדולה. כאן אצלנו בכל מדרגה אנחנו הופכים האגו שלנו להשפיע, האגו שלנו להשפעה, האגו להשפעה. לכן אנחנו צריכים מאור. אנחנו צריכים בנוסף, זאת אומרת, אתה שאלת בעצם כך, עכשיו אני מבין את השאלה. אתה שואל ככה, למה לא מספיק לנו לשחק בקבוצה כדי להגיע לאהבת חברים? כי זה, אהבת חברים זה הפוך מהטבע שלנו. עוד כשלי. זה הפוך מהטבע שלנו. איך אני משחק בזה, אבל אני מזה לא יגיע לאהבה. בצבא או באיזשהו מקומות, איפה שהמטרה להתחבר כדי להשיג, או באיזה ביזנס שאנחנו עושים ככה בעסקים, מתחברים יחד כדי להשיג משהו שהאגו שלנו מבין, אין לנו שום בעיה להתחבר. אבל כשאני מגיע למצב שאני צריך לשנות את הטבע שלי, לא סתם להתחבר בצורה אגואיסטית טובה לכולם. חבר'ה הולכים יחד להרביץ מישהו. אז כולם מתחברים יחד, מטרה מובנת, או להרוויח משהו. אז ברור, לאגו שלנו מובן מה אנחנו עושים. אבל כאן לאגו שלנו לא מובן למה אנחנו צריכים להתחבר. לכן אנחנו לא מסוגלים להתחבר. אני שומע טענות. אנשים מגיעים לכאן אומרים, אתם נמצאים בכאלו יחסים? אתם המקובלים? צריכה להיות כאן האהבה, השורה, המתפרצת, ותראה מה שקורה כאן. אנשים מבחוץ לא מבינים, כי בכל מקום אם אתה תיכנס לאיזושהי חברה מבחוץ, שיש לה איזושהי מטרה אגואיסטית, טובה, ברורה, הם מחוברים ביניהם, כי הם מבינים שיחד הם יכולים להשיג. הם הולכים עכשיו נגיד לבנות איזשהו בית משותף, אז עושים, או איזשהו עסק. זה ברור שהם מתחברים יחד. אנחנו לא יכולים להתחבר מפני שחיבור בינינו יכול להיות רק בשבירת האגו. אצלם זה על ידי הגדלת האגו, ואצלנו בשבירת האגו. לכן אנחנו צריכים כאן להזמין בנוסף המאור המחזיר למוטב, והאור שמשפיע, רק הוא יכול לחבר בינינו. אנחנו בינינו נגלה רק שנאה, הם ביניהם מגלים אהבה, אנחנו בינינו נגלה שנאה. זה נקרא הר סיני. ואז אנחנו נצטרך לתורה, למאור המחזיר למוטב, שרק על ידו אנחנו יכולים להתחבר. לכן בקבוצה האמיתית של המקובלים רק שנאה מתגלה, ואז הם צריכים ללמוד כדי למשוך את המאור שיחבר אותם. וכשהוא מחבר אותם, מחבר אותם לרגע אחד, ואחר כך שוב מתגלה שנאה, שיתקדמו הלאה, שימשיכו עוד מאור, וככה אור, 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 הם חייבים כל הזמן להמשיך, אחרת הם נמצאים בשנאה. שנאה זה האגו שלהם, זה העזר כנגדו, זה עוזר להם בצורה כזאת להתקדם. אז אתה צריך גם קבוצה, גם השתדלות בקבוצה, כאילו מתחברים יחד, וברור לנו שאנחנו לא נגיע לזה, אבל חייבים להשתדל ולא להתבייש מהמשחק הזה, וצריכים ללמוד יחד כדי למשוך את המאור, מפני שהוא צריך להפוך אותנו שבלי להיות בהשפעה אנחנו לא נתחבר. הם מתחברים בצורה אגואיסטית, כל מיני חברות האלו מבחוץ. אנחנו נתחבר רק על ידי ההשפעה הדדית הרוחנית. כי אצלנו בזה אנחנו מייצרים בינינו כלי הרוחני. ובו אנחנו נגלה לפי אם האור משפיע ומחבר בינינו, זהו, אנחנו מגלים שם את הבורא מיד. הכוח המשותף הזה שיתגלה בינינו, זה הבורא. הרצון לקבל שלנו, הוא יהפוך להיות לרצון להשפיע. כן?
זה אומר שכולם חייבים ללמוד.
ודאי שכולם חייבים ללמוד. לכן בעל הסולם אומר, אנחנו צריכים לשבת על סלסל ללימודים. ודאי שחייבים ללמוד. אבל מלמה ללמוד, לא החכם לומד. אתה לא צריך לדעת כלום. אתה צריך רק ללמוד כדי להתכוון שהאור ישפיע עליך ויהפוך את האגו שלך לאהבה, לחיבור. לא הלימוד חשוב, אלא תוצאה מהלימוד. וזה נקרא תורה. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. כי מהאור שבא מחזירו למוטף, הוא הופך את האגו שלך, את השנאה שלך כלפי החברים, להשפעה, לאהבה, לחיבור. זה כל העניין של תורה. זה לא להבין כלום. זה רק לשנות את השנאה לאהבה.
וככה כל העולם?
וככה כל העולם?
חייבים ללמוד בשביל להמשיך
ללמוד. ללמוד, מה ללמוד? הסתכלו בעין, ככה, בחצי עין לערוץ 66 שם, חצי שעה ביום. זה לא... זה מספיק. הם לא צריכים להבין כלום. כן, צריכים להסביר להם קצת בחירה חופשית, שם חיבור, בכללות דברים שהם גם כך יכולים להבין את זה. אבל ממש לימוד? לא. וחוץ מזה, מפני שהנשמות קשורות זו לזו, אז בלימוד שלנו זה מגיע אליהם. אבל להשתדל, יצטרכו. כן, אורן.
מתי שהם יסתכלו בחצי עין, חצי שעה ביום על ערוץ 66, מה הם צריכים לראות בו כדי לקבל את הכוח המפתח?
הם צריכים לראות משהו שטוב להם. הם צריכים לראות שעל ידי החיבור בינינו אנחנו מבטלים את השנאה שלנו. אנחנו מבטלים את השנאה שלנו. מזה הם מגיעים לחיים טובים, בטוחים, יפים, שיש הכל לכולם. אתה רואה מהומות אצל השכנים שלנו בכל המקומות. מה רוצים? רוצים לחם. במצרים יש לך, רוב המדינה חיה $2 ליום. אתה יודע מה זה? זה ממש בעוני. ובארצות אחרות אתה חושב, מה, רוב העולם ככה. הם צריכים להבין שעל ידי ביטול האגו, על ידי ביטול השנאה בינינו, אנחנו מגיעים לחיים טובים. זהו. אז באיזושהי צורה להסביר להם בצורה רכה, וזה מספיק, כי הם מצטרפים בצורה פסיבית למערכת התיקון. הם לא יכולים להמשיך המאור המחזיר למוטף. הם לא צריכים ללמוד, הם לא צריכים לתאר לעצמם העולם המתוקן, שהם מחוברים יחד ובורא מתגלה בנרן חי, בכחבזון, שם זה לא... אין צורך לזה, לכלים האלו. אין צורך. אלה הם כמו כל בשר שבגוף, עם עצמות, עם הכל. סך הכל ראש, כדי שהגוף יתפקד. הגוף מתפקד בגלל שיש לו ראש. אתה מבין, אחד לא יכול בלי שני, אבל תפקיד של הגוף הוא לקבל מה שמתפשט בו מהראש. אבל הוא צריך להיות מוכן לקבל מהראש איזה פקודות. וזה בעצם תפקיד של אומות העולם, להכניע את עצמם לאט לאט במקצת כלפי האלו המקובלים, האלו שמשיגים, שיכולים להמשיך המאור לכולם יחד. כן, יש.
מי יותר מעוניין בתיקון? אנחנו או בורא?
בורא? אם לא הוא, אז לא היה מעורר אותנו?
כן, אז למה לעורר שאר העולם זה תפקידנו?
אז מה אכפת לנו, אם הוא מעוניין? אין לנו ברירה, הוא מחייב. נו, תשאל אתה.
כן, למה הוא לא מעיר שאר העולם? למה אנחנו צריכים לעשות איזשהם מאמצים ללמוד?
למה מעורר אותנו? שיעורר אותם.
כן. שיעורר כל העולם.
הוא לא שאל אותך. הוא לא שאל אותך.
זהו.
לא קיבלת אימייל, משהו. לא יודע מה להגיד לך. ככה זה. על זה לא שואלים. אני לא שאלתי. אני לא יכול לשאול ואני לא יכול לדעת למה אני ככה. יש לי הרבה טענות. אבל ככה זה. בקיצור, מי שיותר, איך זה? מי שנברא ללא, מי שלא נברא. טוב לאדם ש...
שלא נברא, מי שנברא.
מי שנברא, לא, אבל ישבו חכמים ודנו, כן, בקיצור, אין לך על זה תשובה. אנחנו נדע על כל המערכת ועל תפקיד של כל אחד וקשר של כל אחד לכולם, רק כשנגיע למערכת השלמה המתוקנת שאתה תכלול את כל המערכת בפנים בתוכך, וכך כל אחד מכולם מתקלל, ואז אתה תדע למה יש הייתה דרך כזאת ותיקון כזה לכל הנשמות. אי אפשר על זה לשאול עכשיו באמצע הדרך. זה כמו בתינוק גודל פתאום, בגלל בעובר גודל פתאום יד, אחר כך לשון, אחר כך איזשהו רגל, פתאום יש זנב, פתאום זנב הזה נעלם, מגיע איזה העיניים ועוד ועוד. אנחנו לא מבינים כל הצורת ההתפתחות האלו. לא מבינים. לא מראים לטיפש עבודה באמצע מלאכתו. אז אנחנו בינתיים טיפשים, זאת אומרת אין חוכמה שמתפשטת בכלים שלנו. בסדר? נו, מאיר, אתה כבר... תמיד הוא אמר עם יד כאילו, אם לא ישאל, העולם יחרף.
לא יחרף, רק אני שואל, איך בת זוג או בן זוג, גם אם הם לא בדרך, זה זולת? איך העבודה שם?
בן זוג או בת זוג, אם הם לא בדרך?
לא, אם הם בדרך, או גם אם הם לא בדרך, זה זולת, מה העבודה? אנחנו דיברנו על קבוצה, על חברים,
אתה רואה, תמיד אני יודע,
דיברנו על קבוצה,
זולת זה נקרא אצלנו עכשיו, בינתיים, למה שאנחנו מתכוונים כרגע, זה רק חברים. מה זה נקרא חבר? ממילה חיבור. חיבור זאת אומרת, לפי מה החיבור? שלא שהוא נמצא לידי, או יושן ביחד איתי באותו חדר שינה. חיבור זה נקרא שהוא נמצא יחד באותה המחשבה, באותה השתקקות בנשמה איתי יחד. זה יכול להיות חבר שנמצא עכשיו באוסטרליה, והוא חבר, ויכול להיות שאני חי עם בני בית שלי, או עם השכנים ועם כולם, והם לא קרובים אליי, רוחניים, ולכן הם לא נקראים זולת. זולת זה נקרא שנמצא חוץ ממני, אבל אני שם עין עליו שאני רוצה להיות מחובר עמו כאיש אחד בלב אחד. שמוכנים אנחנו לזה איכשהו לפי ההשתוקקות שהבורא נתן לשנינו. זולת זה נקרא אלו בכל העולם שהבורא מעורר אותנו למטרת הבריאה, שבורא רוצה שאנחנו יחד כולנו נתקרב אליו, נשיג אותו. זה נקרא זולת. כן.
אז מה המשמעות של גבר אישה שכינה ביניהם, העבודה הרוחנית
בבית? איזה גבר אישה? כמו ישראל ואומות העולם, זה הכל באיש אחד.
אז מה המשמעות המשמעות של עבודה שלי עם אשתי, נגיד?
לא יודע, לעשות ילדים, לגדל אותם טוב. עבודה בימית.
אז למה מכריחים מקובלים להתחתן?
שיהיה לך יותר קשה? לא, לא מכריחים אותך להתחתן כדי שאשתך תהיה מקובלת. לא. אלא אדם צריך בעולם הזה להיות בכל העול שהלביש על עצמו. זהו, לא יותר מזה. כך מקובלים חשבו כל הזמן. ולרוב מקובלים לא היו נשים שבכלל היו בעניינים. מה זה שייך? אתם נמצאים בכאלה אשליות? אני מתפעל. כן. תרגע, עזוב, אל תאנוס את אשתך שהיא צריכה גם כן ללמוד חומת הקבלה. לא, לא צריכה, לא חייבת, ואתה יכול להתקדם בלעדיה, אלא אם כן שהיא רוצה זה משהו אחר. אז באמת אתה צריך להתייחס אליה כמו לחבר. גם החבר איש ואישה שכינה ביניהם, גם אני וחבר ושכינה בינינו, גילוי הבורא בינינו, נכון? כי אנחנו כל אחד כלפי שני, כי איש ואישה, הוא בשבילי חיסרון שאני רוצה למלות, ואני בשבילו חיסרון שהוא רוצה למלות. אני כלפיו כמו גבר לאישה, והוא כלפיי כמו גבר לאישה. זהו, זה הגדרות שברוחניות של גבר אישה. תתרגלו לפרש את הדברים בצורה אמיתית, ללא שום קשר לגופים הבימיים שלנו. כן, יש לנו, נו נו, יש לנו אורח שישאל.
Прежде чем установить, что человек мой ближний, я должен иметь с ним физический контакт.
לפני שאני קובע שאדם מסוים הוא זולת שלי, האם אני צריך לקבוע איתו לפני כן קשר פיזי?
לא חייב. למה? אם יש לי הרבה מאוד תלמידים, אני בטוח, כי אני מרגיש אותם, שאני לא מכיר את הפרצופים שלהם, לא ראיתי אף פעם. ואם אני מגיע לאיזשהו כנס, נגיד עכשיו היה בברלין, אני הכרתי שם כל האנשים שישבו לפניי, לא? אני לא צריך לראות את הפרצופים האלו. לא אכפת לי. הגיע איזה משלחת מגרמניה אחר כך אלינו, 40 איש. נתתי להם שיחה. אני לא זוכר אף פרצוף מהם, אבל הרגשתי את החיסרון שבהם. נתתי להם שיחה, מאוד נהניתי מהחיסרון היה טוב. אני מרגיש חיסרון, רצון. מה יש עוד במציאות? פרצוף? חיצון שלו? רק חיסרון. אני לא צריך להיות איתו במגע פיזית. מה אכפת לי? ההרגלים הבימיים שלו, שמעולם הזה. שהתחנך כך, שיש לו הרגלים כאלה. הוא אוהב לאכול צפרדעים, הוא אוהב לאכול כלבים. כן? או מצרפת, או מתאילנד, מווייטנאם. נו, מה אכפת לי? לא אכפת לי. הרצון שלו לבורא ולחיבור כדי להשיג את הבורא, זה אכפת לי. שום דבר חוץ מזה. כן.
Это понятно, вы находитесь в постижении на высоком уровне, но я пока еще не чувствую их желаний.
זה מובן, אתה נמצא בהשגה בדרגה גבוהה, אבל אני עדיין לא מרגיש את הרצונות שלהם.
אנחנו צריכים להשתוקק לראייה כזאת. זה לא חשוב שלא נמצא או כן נמצא. אני מבין אתכם, אני הייתי גם כן במצבים כמוכם. זה לא חשוב. אני אומר לך, אם לא תשתוקק לראות את העולם בצורה אמיתית, האור לא יבוא להחזיר למוטף. מה הוא יחזיר למוטף? אתה צריך לדעת, זה מה שאני רואה את כולם בצורה כזאת, וזה מה שאני רוצה שיקרה. ואז על פער בין זה לזה, שנקרא השתוקקות, להיוולד, לרכוש תכונה חדשה, על השתוקקות הזאת פועל האור ומבצע, מממש אותה. ואתה מקבל ראייה חדשה. אין לנו כלום חוץ מלהשתוקק למשהו ולהזמין מאור, להשתוקק למשהו ולהזמין מאור, זה הכל. כן,
אם אפשר לחזור רגע לשאלה של אורן לגבי מה צריך לראות בערוץ ובכלל המסר. אמרת האנשים צריכים להבין שיהיה להם טוב כאן, זה לא נכון, אבל
אנשים בעולם לא כאן, אנשים בעולם צריכים להבין שרק על ידי ביטול האגו יהיה להם טוב. בעולם הגלובלי, בקשר ההדדי כמו שעכשיו מתגלה בינינו, רק אם אנחנו נגיע לוויתור זה לזה, לחיבור זה עם זה, להדדיות, להשתתפות, אפילו לרבות, נגיד, רק בתנאי הזה יכול להיות לנו טוב, אחרת נוכל זה את זה, ולא נוכל לסבול את המצב הזה בסופו של דבר.
פה בעולם הגשמי יהיה
טוב? פה בעולם הגשמי, ודאי, הגמר התיקון חייב כאן להתממש. עד גמר התיקון אנחנו נמצאים כאן, כולל גמר התיקון. אחר כך העולם הזה מתחיל להיעלם מתחושות שלנו. כך כתוב, אני לא יודע, זה עוד לא... אבל כך בעל הסולם כותב, שאז העולם הזה עולה ונכלל בעולם, עולמות ביה נכללים בעולם האצלות. כן, משה. אתה מתחיל שיעור שאתה יושב ליד הדלת, אחר כך משך הזמן אתה מתקרב, מתקרב, מתקרב. זה מעניין לראות לפי היחס לשיעור או
בצורה אוטומטית קורה.
כן,
זהו. אז אני רוצה לשאול, אנחנו רוצים לגדל את האדם שבתוכנו בצורה עצמאית, בחופש בחירה מצד אחד, מצד שני בדרך בורא הוא רוצה שאנחנו נפנה אליו, אנחנו לא מסוגלים, כל המשחקים שהוא נותן לנו, אני לא מסוגל לבצע לבד, אני צריך לפנות אליו. למה? למה אני לא באופן עצמאי?
אתה שואל אותה שאלה כמו קולה.
לא, למה? לא, זה אחרת, ההפך. אני מבין,
למה אני צריך את המאור המחזיר למוטב?
לא, אני רוצה בעצמי לגדל בתוכי את האדם, ובחופש בחירה שלי להגיע לבורא. למה אני צריך את העזרה שלו? למה אני צריך לפנות אליו? בשביל מה? בדרך, אני לא יכול להגיע באופן עצמאי, להשתוות אליו.
כי אתה לא יכול מהטבע שלך, אתה לא יכול מהטבע שלך להגיע למצב ש... אז מי ישנה לך את הטבע? אתם צריכים לקבל היפוך. אני עכשיו נמצא כולי בצבע אדום. אני צריך להחליף את הצבע שלי לצבע לבן. אבל אני לא מסוגל, מי צובע אותי? מישהו צריך לצבוע אותי מבחוץ. אני כולי אדום, אין לי לא צבע לבן ולא כוח ואפילו לא הבנה מה זה לבן, כלום אין לי, רק אפשרות לגרום לזה בצורה עקיפית כזאת. זהו. כן,
אני יודע, שתן לי תרגילים, אני אתאמץ, ובהגיעה שלי אני אגיע לזה. בהגיעה שלי, אני משקיע הגיעה, הוא רוצה שאני אשקיע הגיעה, שאני ארגיש, כמו שאמרת, בסוף אתה צריך להרגיש. יופי, אני משקיע, נותן מאמץ, לא כמו בהמה אני מתקדם, כמו ילד שסתם משחק וגודל. אני נותן מאמץ בהכרה שלי, אבל לא מגיע לבקשה, בכי אליו וכן הלאה, אלא אני ממש נכנס באופן טבעי לשינוי. אבל
איך באופן טבעי אתה יכול?
לא, עם מאמץ שלי, עם מאמץ שלי, אני משקיע בהכרה, לא סתם. למה זה לא מספיק? למה צריך איזה בכי לפנות אליו שם, לא יודע מה?
אתה לא עושה בכי מלאכותי. לא. כשמדברים על התפילה, על הבכי, להתפלל, אתה מגיע למצב כזה, שאתה מגלה אותו, ואז הצער הפנימי שלך נקרא תפילה. אתה לא צריך להגיד משהו מבחוץ, אתה לא צריך לעשות איזושהי פעולה מלאכותית. לא. אתה מגיע בעבודה שלך למצב שאתה לא יכול לסבול, וזה נקרא שאתה מתפרץ בתפילה. זה התפילה שלנו. לא דורשים מאדם סתם לצעוק. אנחנו לא נמצאים באיזה בית כנסת שכתוב כאן בוכים, אז אנחנו בוכים. כן.
זאת אומרת, אני צריך להתרכז במאמצים שלי, מה שכתובים במאמרים, לעשות את העבודה, ולא לחשוב על פנייה. הפנייה היא תבוא בצורה אוטומטית. כמו שאני נגיד רוצה לשתות, אני לא רוצה להגיד לעצמי, אני רוצה לשתות. הגיע הזמן, אני רוצה לשתות. זהו, זאת אומרת, יש רצון מבפנים. ככה זה קורה?
אם אתה מתקדם יחד עם הקבוצה, עם הלימוד, אז אתה תתקדם למצב שאתה תרצה לשתות. אתה תרצה. אנחנו מדברים על הפעולות המוגדרות היטב בחוקים מוחלטים, בסדר סיבה ומסובב, שאתה מתקדם לפי שורש נשמה שלך, מהשורש שלך עד גמר התיקון שלך, בקו ברור וכבר מבורר היטב, והוא נמתח לך מהאינסוף אליך, ואתה באותו קו הולך בחזרה. אנחנו מדברים רק על זירוז הזמן, על זירוז ההתפתחות בלבד. כדי לזרז את ההתפתחות אומרים לנו, תתחילו אתם בעצמכם להשתתף בזה, תתרגנו מהר לבד בקבוצה, תתחילו למשוך המאור דרך הלימוד, תתחילו לעשות זאת, בזה תזרזו את ההתפתחות. זה הכל. אתה לא רוצה, אל תעשה, אף אחד לא מחייב אותך. אבל אם אתה באת ואתה אומר שאתה רוצה, מאיפה בא לך רצון? אתה לא יודע, לא אכפת לך, בסדר. אבל אם יש לך רצון, תממש אותו. אין כאן שום דבר מלאכותי. איזה מלאכותי? גם כן עם המשחק הזה. אומרים לך, אתה רוצה להתקדם למדרגה הבאה כל פעם שאתה צריך לעבור יותר מהר, תצייר אותה לעצמך, תתחיל לבנות אותה בצורה מלאכותית, כאילו שאתה כבר נמצא בה, ותמשוך אותה בצורה כזאת, יותר מהר להגיע אליה. סך הכל, מה אנחנו עושים? אנחנו בונים לעצמנו איזושהי דמות, מדרגה הבא. מה זה מצב שלי הבא? מצב שלי הבא, להיות יותר מחובר עם אחרים, ושבינינו האור ימלא אותנו, יחבר בינינו. איך אני עושה את זאת? אני מתחבר איתם בצורה כמו שאני יודע להתחבר עכשיו, והאור אני מזמין שיחבר בינינו על ידי לימוד. מה זה לימוד? לימוד זה נקרא שאני לומד על צורות החיבור בינינו בדרגה יותר עליונה, על צורת החיבור המתוקנת. זה מה שאני לומד. אני לומד על אותו עולם או אותה מדרגה המתוקנת היפה, ואז משם אני כאילו ממשיך מהאור או נמשך לשם. זה הכל. זה פיזיקה פשוטה. אין בזה שום דבר מלאכותי ונדמה לי. רק אנחנו מדברים ברצונות. רצון זה הכוח. אם אני נמשך למשהו בכוח שלי, אז אני מזמין על ידי זה הקרנה שלו עליי, ההשפעה שלו עליי, לפי מידת ההשתוקקות שלי. כן.
מזיכרון יעקב שואלים, האם דרך מסכי המחשב והטלוויזיה אפשר להכיר את הרע בינינו?
גם כן אפשר, ודאי. אנחנו נמצאים הרי ברצון אחד. מה אכפת לי לשבת לידך? אני יושב לידך, אני לא יודע איך קוראים לך, הפרצוף שלך אני לא רוצה לראות, כן? ולא רוצה להכיר אותך, ולא כלום. נו, אז מה ההבדל בין שעכשיו אנחנו כך נמצאים יחד באותו חלל, כן? והבדל שאתה נמצא באיזשהו מקום אחר. חיבור הוא חיבור רגשי. זה לאו דווקא שאני צריך לראות את החברים, לאו דווקא לראות אותם. ואנחנו מגיעים לעולם שכולו מתחבר בצורה וירטואלית, ואנחנו נרגיש את הרצון בצורה כזאת. אני לאו דווקא חייב להיות עם כולם לשבת במקום אחד. הרגשה אחת היא לא שייכת למרחק. לא שייכת. קרוב זה לא נקרא שהוא קרוב פיזית עליי. נפשית, רגשית קרוב. כן.
יעקב מגרמניה שואל, איך יוצרים במפגשים וירטואליים הרגשה של משחק או אירוע יוצא דופן?
איך?
איך יוצרים במפגשים הווירטואליים הרגשה של משחק או אירוע שהוא יוצא דופן?
תעשו ביניכם. איך אתם יוצרים כאן? גם אתם כאן לא עושים כלום. מה יש לנו מזה? יש עכשיו שם, כאן עכשיו יושבים 300 גברים. איזה משחקים אתם עושים? איזה פעולות אתם עושים? בחיבור ביניכם, בפירוט ביניכם, בשנאה, באהבה, בכל מיני דברים, בכוונות. מה יש ביניכם כאן שיותר ממה שיש בין כל הקבוצות שלנו עכשיו שאנחנו רואים על המסכים בכל העולם? נו, זיכרון, קווינס, ברלין ועוד היו לפני זה עוד מלא. נו, תגיד לי בבקשה, איזה הבדל? אין שום הבדל. אתה רואה סן פטרבורג, יש כל הקבוצות, ניו יורק, אפילו סט עם ה... כן, יש לו משהו על הצעיף, כן, יפה כזה. נו, כן. אז זאת אומרת, אין שום הבדל במרחק. אם אתה מדבר על הרצונות, על הרגשות, מרחק פיזי לא פועל על זה. אפילו בעולם שלנו, כלפי רגשות וכוונות ויחסים בינינו. מכל שכן, אם אנחנו מדברים על החיבור הרוחני. זה בכלל לא שייך לעולם שלנו בכלום. כן?
השאלה היא איך מגשרים. אצלנו יש אפשרות לשחק בעוד אמצעים חוץ מהמפגש.
אין לך שום אמצעים מיוחדים כאן. מה, בזה שאתה תעשה את סעודה יחד, בזה שאתה תשאיר יחד ותתחבק איתם, וככה אתם לא מתחבקים בדרך המסכים? זה עניין. שטויות. ממש זה שטויות, אני אומר לך. אתם צריכים לנסות, ואז אתם תגלו שאין שום הבדל לשבת יחד ולשבת דרך מסך. כן.
אתמול בלילה לפני השינה קראתי עם הילדים שלי מאמר קטן, והוזכר שם המושג גמר התיקון, ואז התחלנו קצת לדבר על זה, מה זה המצב הזה. והרגשתי שחסרות מילים להסביר את הטוב, ללכת על הכיוון של הטוב. זה אפשר להגיד בכללות, מצב, כולנו בהשפעה, כולנו באהבה, אבל שנכנסים לאיזשהו, צריך איזושהי המחשה, איזושהי, הרגשתי שמש חסר הדבר הזה, להרגיש, להביא שזה כדאי, כדאי להגיע לדבר הזה, כדאי לשאוף, כדאי לדמיין, כדאי לשקר בשביל זה, כדאי הכל.
לילדים זה קצת קשה להסביר, כי הם לא נמצאים בהכרת הרע של העולם הזה, לא שבהכרת הרע עצמם. אנחנו כבר רואים שהעולם הזה הוא עולם עוין, שאין עתיד, שכולנו נמצאים באיזשהו מין ירידה, הידרדרות, שנשברים ונעלמים כל הדמויות שהיו פעם בשבילנו כאיזה ערכים גדולים, וחוסר אונים וריקנות וכו' וכו' וכו'. עד המחלות ובעיות ובכלל ו... אין סוף דברים. הילדים לא מרגישים את זה, כי כוח הטבע, הבורא, או תגיד הטבע, לא חושב, כל לא חשוב, נותן להם תמיד רצון להתפתח. ולכן הם תמיד רואים את עצמם רוצים לחיות. כי בלי זה אין כוח חיות, אין כוח התפתחות. התפתחות יכולה להיות רק מטוב. ולכן קשה איתם לדבר על הכדאיות להגיע לאיזושהי מטרה, כי הם גם ככה מרגישים שכדאי לחיות, אפילו ללא מטרה. בשבילם לחיות זה כבר מטרה, כי כל רגע הם מגלים משהו חדש. לכן זה עניין של חינוך. לאנשים גדולים אתה לא בא עם החינוך, אתה בא עם העובדות, זה כנגד זה, ולמה זה, וככה זה, בתוך הטבע, החוקים, ואתה מביא אותו אז לראיית המציאות והפתרון מהבעיות. וילדים לא, כי אין להם בעיות. ולכן אנחנו צריכים רק לתת אותם, לתת אותה צורת התיקון מטעם ההתפתחות, מטעם ההכרחיות, שכך צריכים להיות, והם מקבלים את זה. זהו, שלזה אנחנו צריכים להתפתח. גרסא דינקותא. ואחר כך גרסא דינקותא הזאת, לא לפחד ממנה, שבזה אנחנו גונבים מהם איזו בחירה, איזושהי הכרת הרע או מה, כי האגו גודל והוא תמיד מוחק את זה, ועל ידי זה הם פונים שוב ושוב את השיטת שיטת התיקון כביכול מה שאתה מסביר להם, וכך הם מתקדמים. אבל להגיד להם מה זה טוב אי אפשר, כי נגד איזה רע בעצם אתה מסביר להם מה זה טוב, זה מאוד קשה. אלא אתה מסביר להם בצורה פשוטה חיבור זהו, זה התכלית, ואז הם מקבלים את זה כעובדה שככה זה. עם ילדים זה פשוט, כי המצבים הבאים הם מקבלים מהגדולים כמובנים מאליו. טוב, אנחנו צריכים, כן, אלה.
אני רוצה עכשיו כלפי הגדולים לשאול. שמעתי את ההסבר, שמענו אותו, עולם אינטגרלי, עולם גלובלי, מבינים, מסכימים. צריך להתחבר, הטבע דוחף אותנו לזה, מבינים, מסכימים. צריך להגיע למצב הזה, מבינים, מסכימים. אפילו שצריך ללמוד על המצב הזה ולרצות להגיע אליו, מבינים, מסכימים. אבל כשאני בא למה שמציעים לי ללמוד, אני מוצא שם כל מיני דברים שאני לא מבין אותם לחלוטין. איזה זון, עריכן, פינים, לא יודע מה. אומרים לי, תדמיין שזה מדבר על חיבור, מתוך זה יימשך אליך כוח. איפה פה, בקטע הזה, לא ברור איפה, על מה מדברים. עד לפה הכל מדעי, הכל נהדר, אני איתך. מפה אתה מדבר איתי מיסטיקו, דברים, אני לא מבין מאיפה זה נופל עליי.
תראה, אני לא חושב שחוכמת הקבלה, היינו תלמוד עשר ספירות, פתיחה, עץ חיים, זה ספרים שהם מיסטיקות. אני שפתחתי אותם, אני ראיתי אותם כספרי מדע. ספרי מדע. נותנים לך שתי כוחות, כוח האור, כוח הכלי, משפיע ומקבל, ומשני כוחות האלה זה כמו במתמטיקה. יש לך אפס ומשהו מחוץ על האפס, ומזה בונים כל המתמטיקה. ככה זה, כמו בפיזיקה. יש לך שתי כוחות, ביניהם הכל מסתדר. כך בחוכמת הקבלה, שהיא נותנת היסוד לכל היתר המציאות וכל החוכמות שאנחנו מוצאים מהלימוד המציאות. אני לא רואה בזה שום דבר מיסטי, אני לא יודע, אני מצטער, אבל אצלי לפחות, אני מבין שאולי זה כתוב בצורה לא ברורה ומסובכת ולא נוחה לאדם, גם מודרני, גם בכלל. אבל איך שאני מבין אותה וקיבלתי אותה ועכשיו אני מרגיש אותה, זה מדעי, זה ברור, זה פשוט חוכמה ושכל ומדע. כן?
זה אני לא מצליח, אני מבין, עזוב מיסטי, אבל זה פשוט הזוי, זה לא ברור, יש שם איזה גופים שעולים למעלה.
רגע, איזה גופים? אז זה מילים שאתה לא יודע לפרש אותם. איזה גופים? מדברים לך סך הכל על הרצון, על הרצון לקבל, שמקבל לעצמו צורת ההשפעה בלבד, ואז הרצון לקבל שמקבל צורת ההשפעה הוא נקרא גוף או פרצוף. ולא יותר. כמו שחומר שלנו דומם, צומח, חי, מדבר, מה זה? זה אותו רצון לקבל שבצורות שלו מקבל צורה חיצונית או דומם, או צומח, או חי, או מדבר. סוגי רצונות לקבל שבמין הצומח, תראה כמה שיש לך צמחים. שבמין המדבר, תראה כמה שיש לך בני אדם, תראה כמה שיש לך אבנים, תראה כמה שיש לך חיות. זה הכל סוגי רצון לקבל. התקשרות והתמזגות בין כל המינים שבו. אבל סך הכל רצון לקבל. זהו. אותו, מסבירים לך בעולם הרוחני, מה זה עולם הרוחני? אותו רצון לקבל, רק אצלנו, בעולם שלנו, הוא מקבל כל מיני צורות האגואיסטיות, לכן זה צומח ודומם וצורות בני אדם וחי, ויש צורות אחרות, צורות של לא קבלה, אלה צורות של השפעה. בצורות של השפעה הרצון לקבל, הוא מקבל צורה אחרת, שאנחנו לא יכולים לראות את זה, לזהות אותם, כי אין לנו ראייה של ההשפעה, לכן לא מזהים את הדמויות האלה. אני עכשיו מזהה את עצמי ואת האחרים ברצון לספוג, ברצון לקבל, ומזה הראייה שלי, וזה מה שאני רואה בעולם. אני רואה בעולם כל חומר, כל הרצון לקבל בכל מיני צורות של הקבלה, וזה שאני מגלה אותו בכל מיני צורות כאלה, לומד אותו, מזה יש לי מדע. יש רצון לקבל שמקבל על עצמו צורה, השפעה, כן? פליטה, כן? וכשהוא עובד בצורה כזאת, יש לו צורות גם כן דומם, צומח, חי, מדבר, כל מיני רמות של השפעה, בהתמזגות של כוחות ההשפעה שעליו. ואז אנחנו לומדים את הצורות האלה בחוכמת הקבלה. למה בחוכמת הקבלה לומדים? מקובלים שהם רכשו את התכונה הזאת של ההשפעה, לפי דרגה שלהם, לפי ההבנה שלהם, הם כותבים לנו עד לזה. כמו שמדענים כותבים לנו על צורות הקבלה שבעולם הזה. אז יש לך חוכמות של העולם הזה, חוכמות הטבע שלנו, ויש לך חוכמה של הטבע ההשפעה, שנקראת חוכמת הקבלה. כן?
כן, אבל יש פה אלמנט שאין במדע. במדע אני יכול ללמוד את שפת המדען, שאני לא מבין אותה גם, שאני קורא אותה. אם אני לא מבין פיזיקה קוונטית, למדתי את השפה, אני מתחיל להבין, אין בעיה, מתחיל להבין את הנוסחאות, את החוקים של המציאות.
כן.
פה לא, פה אני לא מבין את החוקים של
רגע,
המציאות.
רגע, רגע.
פה יש איזה מרכיב נוסף שהוא לא ברור מאיפה הוא מגיע.
לא. לא. קודם כל, אתה יכול ללמוד מה שכתוב, ובצורה שאתה לומד, אתה יכול גם כן איכשהו לדון בזה, להתפלפל בזה, לדבר על זה. כי בסך הכל, אם אתה לומד סתם חוקים, מקבל אותם שזה ככה קיים, לפי ההשפעה, לא לפי הקבלה. אז אתה כבר יכול לסדר לעצמך כל החוכמה הזאת, אמנם שהיא חוכמה שווירטואלית לגמרי, לא ריאלית. אני מסכים עם זה, שהיא לא ריאלית ואתה לא יודע בדיוק, אתה טועה, לא טועה, ככה וככה, אבל אתה מתפלפל בזה. אומרים לך שאתה לא צריך יותר מזה. אתה לא צריך יותר מזה. אם אתה נמשך לאותה הצורה, זה מספיק כדי שאתה תתחיל להשתנות. השימוש בחוכמה היא אחרת לגמרי, כמו חשוב בעולם שלנו. בעולם שלנו שאתה לומד על המשולש, אתה לא הופך להיות למשולש. בחוכמת הקבלה שאתה לומד על הפרצוף זון, אתה הופך להיות לפרצוף זון. אתה, 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 אתה נמשך לזה, אתה מזמין משם מאור שמשנה אותך. זה הבדל. אתה הופך להיות לאותה הצורה שעליה אתה לומד. אתה מזמין אור משם. ואתה יכול להגיד, רגע, רגע, רגע. מעכשיו והלאה, שיפרו לי, שמעתי גם כן מהחוכמה ההיא, שמעכשיו והלאה אני הולך להתפתח בדיוק לפי הקו שלי, ומגיע לאיזה שורש נשמה, לעולם אינסוף, ושם, מה פתאום אתה אומר שמה שאני לומד, משם אני מקבל איזה צורה. הצורות שלי הן כבר מוגדרות לפי הרשיבות שבי, לפי הקו שבי. אתה מושך משם אור, ואתה באמת מקבל משם התרשמות. כי כל הצורות האלו הן פועלות עליך. כן.
מה זה האור הזה שאני מושך מאיפשהו? אתה יכול לצאת להסביר את זה עוד טיפה? כי אני מבין, הבנתי צורות הבאות, הלכתי איתך שזה צורות של השפעה שאני לא מכיר, כי אני לא נמצא בטבע הזה, אני לומד עליהם, אני רוצה להיות, להגיע למצב הזה, הכל פה בסדר, נגיד, ואני עכשיו הגיוני לי, לא ברור לי האלמנט הנוסף הזה של האור שנמשך מאיפשהו ומושך אותי לאנשהו.
זה אותו כוח האחד, היחיד, או מיוחד, שקיים, וחוץ ממנו יש רק רצון. ורצון הוא בנו, מתגלה לנו בצורה של לקבל, ועל ידי הכוח הזה שמחזיק את הרצון, יכול להשתנות לרצון בצורה דלהשפיע. אנחנו קוראים לבורא בכל מיני שמות, אבל צריכים לדעת בכל זאת וללא להתבלבל שחוץ ממנו ורצון שהוא ברא אין כלום. אין. ולכן אור מקיף, פנימי, מחזיר, לא מחזיר, הכל זה הבורא. רק נוח לי לדבר על ההופעות שלו כל פעם בשמות שונים, שאז אני נמצא בהגדרות יותר מדויקות. אבל בעצם זה תמיד הוא. כן.
לא הבנתי את ההסבר. אני מבין שיש כוח אחד ויש מולו כוח אחר. מה אבל שיצא ממנו? אבל מה קשור עכשיו? אור מקיף. לא מבין מה זה הכוח הזה שמקדם אותי. היינו בהסבר הגיוני או בהסבר יחסית רציונלי?
אור מקיף זה... ובכלל, אני משתוקק לצורה הבאה שלי. אני לא יודע מה היא בדיוק. אני לא יודע מה היא בדיוק. רק אני משתוקק, אני לומד, אני פותח ספר, שאני לא מבין בהרבה, אבל כתוב שם פרצופים, עולמות, ספירות, משהו. אני קורא על זה. קורא. לא אכפת לי איפה לפתוח ולקרוא. נגיד, תלמוד 10 ספירות. אבל זה שאני פותח וקורא, אני משתוקק, חוץ מזה שאני קורא, אני משתוקק להגיע לזה, לדעת את זה, לדעת מה שלומדים. מתוך זה אני מושך על עצמי אותו מצב שאני רוצה אליו להגיע. ואז אני נמשך עליו, הוא משפיע עליי בחזרה. עד כמה שאני נמשך עליו, אני מזמין ממנו ההשפעה עליי. אני פותח את עצמי, אני עושה את עצמי יותר רגיש להשפעה שלו. כן.
מה זאת ההשפעה הזאת אבל? למה להיות רגיש?
להיות רגיש למצב הבא שאליו אני צריך להגיע. אני בסך הכל מזרז את ההתפתחות שלי. אני מוסיף לכוח הטבע שמפתח אותי עוד קצת רצון משלי. מאיפה קיבלת את עוד קצת הרצון הזה משלך? מהחברה. זה הבחירה החופשית שלי. רכשתי מהם חשיבות להתקדם למצב הבא שלי, כי מצב הבא זה יותר מחובר. זה יותר מבטל את עצמי. זה יותר משפיע. אני קיבלתי חשיבות על זה מהחברה, ואני בא ללמוד, ואני משתוקק לאותה הצורה הבאה שיבוא אליי. ואז משפיע עליי אותו האור, כי הוא באותו טבע כמו שאני רוצה להגיע להשפעה, והוא משפיע. ואז אני נמצא באותו רצון אליו, באותה מגמה. ואז אנחנו, לפי השתוות הצורה, אנחנו יותר קרובים. היה לי רצון סתם, אפילו אפס רצון היה לי. משלי אין לי אפס, ממני בעצמי יש לי אפס של רצון להתקדם למצב הבא הרוחני. זה כך כתוב וזה ברור. אני פונה לחברה, אני לוקח מהם נגיד 10 קילו רצון להתקדם להשפעה, לחיבור בינינו. אני עם זה לומד. אז אני רוצה מצב הבא ב10 קילו האלו. ואני נמצא עם כך בהשתמות הצורה עם האור המשפיע ב10 קילו האלו. הוא משפיע על החיסרון הזה. והחיסרון הזה הופך להיות בדיוק כמו אותו האור. כן?
אני מבין שאני נמצא ב-10% בהשתברות צורה, כנראה עם המצב הבא שאני מדמיין. אני לא מבין מה זה אור. זה אני לא מבין, האור והפיתוח הזה.
האור הוא זה שממלא את המצב הבא שלי. המצב הבא שלי הרי קיים. שאני משתוקק למצב הידוע, הוא כבר מקרין עליי, לפי ההשתוקקות שלי, הוא מקרין עליי את האור הזה, רק נקרא מקיף. כי הוא צריך קודם לתקן אותי ואחר כך להתלבש. לכן נקרא מקיף. שיש לו שתי פעולות כאן. יותר מזה, אבל נגיד שתי פעולות. זה בפיזיקה שלנו גם כן קיים. מה זה, אם אני מתקדם למגנט או למשהו, אני לא נכנס לשדה שלו, להשפעה שלו? לכל דבר? אפילו אנחנו משפיעים זה על זה. סביב כל אחד מאיתנו יש שדה. אין לך גוף שהוא קיים, אבן, לא חשוב מה, שסביבו אין שדה. ושדות האלה אנחנו בכלל לא יודעים מה הם. חושבים שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים. שדה של כוח משיכה, אנחנו לא יודעים מה זה כוח משיכה. אנחנו מודדים אותו, אבל אותו עצמו לא יודעים. בכלל לא יודעים על מהות, אנחנו לא יודעים כלום, זה ברור. אבל אנחנו רואים שסביב כל דבר יש מיני סודות. סדות. סדות. וזה אותו עיקרון. כן?
ואור זה רק השדה שנמצא במצב הבא שלי, או בכל אחד שיש פה מסדות?
לא, במצב הבא, למה שאתה משתוקק. יש עוד הרבה מאוד שדות, אתה לא שייך להם, אתה לא משתקק, אתה לא יודע אליהם. שאתה תגלה אחר כך עולם הרוחני, אתה תראה מה קורה. כמה מימדים, לא מימד אחד, איזה שטח או גימל קווים או מה שם. אתה תראה איזה שדות, איזה השפעות. כן? נו. נו מהר, אם יש לך עוד לשאול.
כן, לא, אני, אוקיי, עכשיו מה מתוך זה, עכשיו אנחנו קצת, מה מתוך זה אפשר לספר לאנשים שהבינו שהעולם אינטגרלי
לא יודע, בגלובל? אנחנו נדבר על זה אחר כך. אנחנו צריכים להרכיב עכשיו, אני חושב, קיט, תיק, שבו אנחנו נאסוף כל מיני כאלה הסברים קצרים, יפים, 5-10 דקות, על כל החוכמת הקבלה, על העולם, על האקטואליה, לא חשוב באיזה שפה אפילו. ואני פונה ככה לכל הקבוצות שלנו. שעל כל הסבר כמה שיותר פשוט, מובן, על כל מה שיש, גם בחוכמת הקבלה, גם ביישום שלה בעולם, בקבוצה, בהפצה, אבל בעיקר לחיצונים, לכמה שאנשים יותר רחוקים. ככה, מ-5-10 דקות הסבר, על איזשהו, ככה, חלקים, על איזשהו נושאים. אנחנו צריכים לזה לעשות. נדבר על זה היום, איך אנחנו מרכיבים כזה תיק. בינתיים נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.
הללו את הזריחה, את האור שבשמחה, הללו את האהבה, את חום הלב והאחווה, הללו את המכה, לב אל לב בלי דאגה, ובין ארץ לשמיים, בקו ישיר נפרוס כנפיים. הריעו בקול, צאו במחול, בכל פינה שבעולם, האור יגיע לכולם. הריעו לרצון, שאם פתח חלון, בואו נעבוד ביחד, נלמד לתת במקום לקחת. הללו מילה טובה, הללו את הכוונה, אל תפריעו למחשבה, לבקש את האהבה. הללו את הילדים שמחכים, מחכים לסימנים בכדי לסלול להם את הדרך שתפתח להם הדרך. מילה שבעולם האור יגיע לכולם, הריאו לרצון שהתפתח חלון, בואו נעמוד ביחד נלמד לתת במקום לקחת.